דף ג' עמוד ב', 16 שורות מלמטה. אומרת הגמרא תנא, למדנו בברייתא, האבים והרוחות שניות למטר, העננים והרוחות הם במעמד דומה מאוד וטוב לארץ, כמעט כמו גשם. תוספות משתמש בלשון כדעם רעים שהיא משנה למלך, שני למלך, זה כמעט כמו אותו דבר. אומרת הגמרא יחידה, תן לי דוגמה, מתי הרוח ודבר כל כך מועיל? אמר אולה ויתם הרבי יהודה דבת ארמיטרה. הרוח ועל פניו כנראה גם העננים שמופיעים לאחר הגשם הם מאוד מאוד טובים, כמעט כמו הגשם. אומרת על זה הגמרא למימרא דמעליותא, זאת אומרת שבאמת עננים, רוחות שמופיעים אחרי הגשם זה דבר טוב. והכתיב כתוב בתוכחה בפרשת כי תבוא, ושם התורה אומרת ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר, ואמר אולה ויתם הרב יהודה זיקה דבטר מיטרה, הרוח שמופיע אחר הגשם, וזה מופיע בתור כללה, אז זה ברכה או כללה? אומרת הגמרא לא קשיא, הדעת הניחה הדעת הרביה. יש מתי שזה מגיע בצורה של נוח ויש מצב שזה מגיע בכוח. הדה מעלה אבק, הדה לא מעלה אבק. כשזה מגיע בניחותה, אז זה לא מעלה אבק, זה בריא מאוד, זה מועיל הקרקע לפירות כמו, כמעט כמו גשם. כשזה מגיע בדבר כזה שהוא מגיע בכוח, אז זה מעלה אבק, וזה נכנס בפרי וזה מקלקל. ואמר רב יהודה, זיקה... ואמר רב יהודה, זיקה דבטר מיטרה כמיטרה. הרוח שבא אחר המטר היא טובה כמו המטר. איבה דבטר מיטרה, העננים שמופיעים אחר הגשם, כמיטרה, גם הם טובים כמו המטר. שימשה דבטר מיטרה, והשמש שמופיעה לאחר הגשם, כתרי מיטרי, זה טוב כמו שתי גשמים, בכלל נפלא. שואלת הגמרא למיעוט אימי, אז אם הכל זה כמו גשם, אז מה יש לנו פחות מגשם? אתה רוצה הרי להגיד שיש דברים ששווים לגשם, ויש דברים שהם פחות, אתה אומר שהכל כמו גשם. מתרצת הגמרא למיעוט אי, גיל היא דלילה, דהיינו ברק, שמופיע אחרי הגשם, ברק, רש"י אומר, ורוב גילי בלילה שכיחה. בדרך כלל ברק אתה רואה בלילה. הדבר הזה לא מועיל האדמה, לא מועיל הפירות, ושימשה בבין מקרחי. כשהגמרא רוצה להגיד שלג, הגמרא משתמשת בלשון אחרי זה, תילגה. תילגה. אז כתוב פה ככה, שהקרניים של השמש הם מבצבצות בין העננים בשלב שיורד גשם, השמש הזאת היא לא מועילה. אומרת הגמרא, אמר רבא, מעלי תילגה לטורי מועיל השלג להרים כחמישה מטרי לארה. כמו פעמיים חמש גשם, למה? כי בדרך כלל כשיורד גשם על ההר, הוא לא משפיע. המים יורדים ומתגלשים הלאה. הם לא תופסים, הם לא מחזיקים, הם לא מועילים לאדמה. ברגע שיש שלג, אז הוא יושב על ההר. אז ממילא ההר סופג אותו, מקבל אותו, לעומת הבקעה, שבבקעה בדרך כלל חם. אז זה מופיע כבר לא בתורת שלג, בתור מים, וזה דבר זורם. כי רש"י אומר, וכל שכן לבקעה, אלא הרים אין להם גשמים, אלא שלג שהגשמים יורדים למטה, ואין הר שותה מהם. ועוד שלג שבעמקים נמס והולך מפני החום ששולט שם, וכמים הוא, אבל בהרים קרוי שלג, ותופס בהר. והמקור שנאמר, כי לשלג יאמר הוא ארץ, וגשם אחד מטר שתיים, וגשם שלוש מטרות, לשון רבים שתיים וחמש, ובו, אז הנה אתה רואה שהפסוק מזכיר את זה כחמישה גשמים. ואמר רבא, תילגה מועיל לטורי, השלג מועיל להרים, מיטרה רביה, המטר שיורד בכוח מועיל לאילני, זה מועיל לאילנות, כיוון שכשזה יורד בכוח זה מחלחל באדמה וזה מגיע לשורשי האילן. מתרניחת שיש גשם בצורה נוחה, קלה, זה טוב לפירה ורשי מדגיש לפירות התבועה, זה מועיל לתבועה שאין לה שורשים עמוקים. דלת עמוד א', אור פילה, רשי אומר שזה גשמים דקים וכך השם שלהם. אז אפילו לפרצידה בצוטי קלה מהן ילי, אפילו לגרעין שמתחת הרגב אדמה, גם כן זה מועיל לו, עוזר לו לגדול, הוא מתחיל לבצבץ מיד. שואל את הגמרא, מה אור פילה, אתה יכול לספר לי מה זה השם הזה? אומר את הגמרא, זה נוטריקון, אורי פילי, או פילי. דהיינו שסותם סדקי הארץ, רשי מביא. פירוש נוסף רשי אומר, שמגדלת ומצמחת הגרעינים העומדים בסדקי הקרקע. אז היא מועילה לקרקע, היא טובה לקרקע. ואמר רבה, הגמרא הזאת היא טעונה ביאור, אבל כרגע נשתמש רגע בלשון הגמרא. היי צורבה מרבנן דרתך. אז רשי מדגיש, דווקא צורבה מדרבנן. כי כשתלמיד חכם הוא אדם מבוגר, אז לא קוראים לו צורבה. קוראים לו, הוא מרבנן. כשבאים ואומרים צורבה זה אדם צעיר. תלמיד חכם צעיר, כשאתה רואה אותו ש... אז זה מה שהוא אומר, כשאתה רואה את הצעיר הזה שהוא רותח, תדע לך, אורייתא הוא כדמר תכלי. הוא לא השם. התורה שבו מרתיחה אותו, שנאמר, הלא כל דברי כאש נאום השם. אז כמו שאש מחממת את הגוף, אז גם הוא מחומד. מה זה מעניין אותי? אומר רש"י שיש לו רוחב לב מתוך תורתו, הוא משים לליבו יותר משאר בני אדם, וכמה שמלן זה חייבים לדונו לקף פרוט. תבין שזה שהוא כועס, זה בגלל שההרגש שלו יותר חזק. אז כמובן שיש פה כמה וכמה שיטות בראשונים, יש מי שאומר שהוא כועס על אחרים, אבל זה קפידה שיש לו מחלט, שהוא רואה שהם נוהגים שלא קשורה, והוא צעיר, ואדם שלא רותח, אז מהר יותר הוא מתרגז. יש מי שאומרים שזה ביקורת עצמית, הוא כועס יותר כיוון שהביקורת על עצמו יותר גבוהה. אז ממילא אצלו הקף הוא יותר מהיר, ועל זה המשקל, וזה הדרך הדברים. אומרת הגמרא, ואמר רבשי, כהמשך כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, אינו תלמיד חכם, שנאמר הוא כפטיש, שפוצץ סלע, אז צריך להיות קפדן. אמר לרבי אבא לרבשי, אתון מהתה מתאים לו, אתם לומדים משם, ענן מהכה מתאים לו, בוא אני אגיד לך מאיפה אנחנו לומדים. דכתיב ארץ אשר אבני הברזל, ומסביר המערשה איך זה ייתכן, אבנים זה לא ברזל, ברזל זה לא אבנים. לכן אל תקרי אבניה כי זה לא מתאים, אלא בוניה, כמו אל תקרי בנייך אלא בונייך. ורשי אומר, שאילו בונים את העולם, אילו בניינו של עולם. למה? כי תלמידי חכמים מקיימי עולם בבנייניו. אמר אבינה, אפילו אחי, אני כרגע, אלא אם כן בסוף, יתיר הזמן לחזור לדברים, אבל כרגע אנחנו משאירים את זה כמו הכתוב. יש פה מרשה קצת, יש עוד, יון ינקב שמסבירים. אמר אבינה, אפילו אחי, ועם כל זה, הבנתי, נכון, יש לו דם חם, כי התורה מחממת אותו כאש. נכון, יש לו את החלק הזה של הקפדן, של הקשה. אפילו אחי מבין אלוהים יש למילת נפשי בניחותה. ועם כל זה אדם צריך לשלוט על הטבע, על המידות שלו, על הצורה הטבעית של ההתנהגות שלו, ולקופף את עצמו. שמה? אז יש פה כבר, נו. נכנסים בו כל מיני דברים רעים. יש פה לשון. הקשה גבורת הרי. היית בצחים, וכל הכועס עם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. מאיפה לומדים? ממשה, שכעס על פקודי החיל ונתעלמה מנו הלכה. והכה אמרינן, זה תלמיד חכם צריך להיות קפדן וקשה, יש לו קושייה אווירה, איך זה הולך ביחד? ופירט זך המיירי בגבלה שהקץ נצרח לשם קיום הדת, והרבצת עירה בתלמידים, שאם לא יכעף לא יקבלו דבריו. אבל אתם לא היה הקץ נצרח, בפקודי החיים שעשו למלחמת מדיין צדיקים היו, והם קבלים דבר הזה, ולא כעף, וכך זה היה אסור. אז צריך לדעת איך להסביר את הדברים, אבל בכל אופן המסר, אני חושב, במחילה, כן, יש פה הרבה פירושים באחרונים, אני חושב שהגמרא אומרת פה דבר הרבה יותר פשוט, אם אפשר לומר. הגמרא לא באה ואומרת שאני מצדיק את הפעולה, הגמרא לא באה ואומר לך, תשמע, על אף שיש פה לשון כזו, הגמרא אומרת מצד אחד, שהמציאות הטבעית שהוא רותח, למה הוא רותח? כי התורה מפעפעת בו כאש. עזות. זה לא סותר, אנחנו מדברים עכשיו על צור ומדרבנן, על אותו תלמיד חכם צעיר, שיש בו קנאת השם. ממה נובעת הקנאה הזאת? אז כתוב לך, כיוון שהוא לומד תורה, ותורה יש לה תכונה של אש, אז האדם רותח, יש לו קנאה, קנאת השם. זה לא סיבה שהפעולה היא פעולה שלילית, אבל גם קנאת השם, כשאדם מתבגר הוא מבין שלא בכל מקום זה צריך להופיע. כשאדם צעיר, אז הרבה יותר מהר הוא רותח, הרבה יותר מהר הוא מקנה. מאידך גיסא, אל תבין שזה לא נכון, כי הרי כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, מה פירוש? הוא צריך להקפיד במלחמתה של תורה. את והס בסופה אומרת הגמרא בקידושין. בתחילה מלחמה ולסוף, בתחילה פונים ולבסוף אוהבים. אז יש את התכונה הזאת, יש דבר כזה, ועל זה מסיים את הגמרא, אמר רבינה, אפילו אחי, אפילו שבצורה הטבעית, אלו הם מידותיו, נכון, זה מוצדק, אבל מבעי ללאים יש למילף, מה הוא צריך? להרגיל נפשי בניחותיו. זה התכונות, עכשיו תיקח את מה שיש לך, תעבוד על עצמך, תעבוד על עצמך שזה לא ישפיע שלילי, שנאמר ועשר כעת מלבך, והעבר רע מבשריך, זה לא דבר טוב, זה דבר רע, זה רע מבשריך. אתה צריך לשלוט על עצמך. אומרת הגמרא, אמר שאול בנחמני, אמר רבי יונתן, אני לא יודע איך הגמרא הזאת כרגע מופיעה פה, אנחנו נראה את זה עם הדברים, איך זה נפל אצלנו. אותו מלחמתה של תורה, מה שנקרא מלחמתה של תורה, ריתך דאורייתא, כן, זאת אומרת ההתנהגות בתוך הבית מדרש. מה? אז אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. אני חושב שכדי לעמוד בקצב הזמן, אנחנו קודם נקרא את הגמרא. אחרי זה, לפי מה שיותיר הזמן, קצת נרחיב. שלושה שאלו שלא כהוגן. לשניים השיבו כהוגן, לאחד השיבו שלא כהוגן. ואילו הם. אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש, שאול מלך ישראל, הראשון שקיבל מלוכה, ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם בכתיב, והיה הנערה אשר אומר לה, תינה קדך. מה קרה למשה? כן, אבל פה מדבר... כן, אבל פה זה משהו אחר. שלושה שאלו, ביקשו בקשה שלא כהוגן. מה הבקשה? אז כתוב פה. אליעזר אברהם אומר, והיה נערה אשר אומר אליה, תינה קדך. תגיד לי, היא יכול אפילו חיגרת, אפילו סומה. מי אמר שהיא בחורה שהיא מושלמת? השיבו כהוגן ונזדמדה לו רבקה. שאול בן קיש בכתיב, היה איש אשר יקנו, מדברים על גוליית, יאשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתן לו, יכול אפילו עבד, אפילו ממזר. איך תיתן לו את הבת שלך? אבל בכל זאת השיבו כעוגן ונזדמן לו דוד. יפתח הגלעדי דכתיב היה יוצא אשר יצא מדלת ביתי, אז אותו אני מעלה לקורבן, לעולה. אבל השיבו שלא כעוגן נזדמנה לו ביתו. והיינו דק אמר לו נביא לישראל, הצרי אין בגלעד עם רופא אין שם. והנביא בא בטענה, הצרי זה תרופה. למה לא הלכו זה אצל זה? למה לא הלך פנחס אצל יפתח או יפתח אצל פנחס כדי להתיר את הנדר? וכתיב אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי, אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את זו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה הוא עולה. ולא דיברתי זה יפתח, ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם, לא עלתה ליבי. אמר רב ברכיה, אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן והקדוש ברוך הוא ישיבה כהוגן, שנאמר, וזה הקשר לסוגיה. שלושה שאלו שלא כהוגן כדי לספר שעם ישראל ביקשו שלא כהוגן. כתוב בפסוק ונדעה נרפדה לדעת את השם, נרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו. עם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה איתנו כמו גשם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שאל דבר שפעמים מתבקש ופעמים שאינו מתבקש. הבקשה שלך היא לא בקשה טובה. גשם זה לא תמיד טוב, בחורף זה מצוין, בקיץ זה סימן כללה, איזה מין בקשה זאת. אבל אני אהיה לך דבר מתבקש לעולם שנאמר, אהיה כטל ישראל, וטל ביארנו בסוגיה קודם, שזה דבר שצריך בכל שעה. ועוד שאלה כנסת ישראל שלא כהוגן, אמר לפניו, ריבונו של עולם, סמני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי את שואלת דבר שפעמים נראה ופעמים אינו נראה. הזרוע היא בדרך כלל מחוסה בבגד, פעמים שמגלים אותה כשאדם הוא אינו לבוש. אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם שנאמר, הן על כפיים חכותיך, על כף היד, שזה דבר המגולה. רש"י מביא פירוש נוסף שלקח את יעקב ושם דמותו, חקק אותו בתוך הכיסא הכבוד, אחד מארבע דמויות. כדי להסביר פה את הסוגיה, לפי זמננו, לפי מה שאפשר בהגבלה של שיעור, קצת בכל זאת מתוך הדברים. התוספות דיברו מתחיל שלושה שאלו שלא כהוגן, שואל תוספות, ולמעשה שאלת התוספות כך מופיע במדרש, ובראשית רבה, בפרשה סמך. תוספות שואל, תגיד לי, לאן נעלם הבקשה שהייתה לכלב בן יפונה? כלב בא ואמר שמי שילכוד את קריאת ספר הוא נותן לה את הקפה ביתו לאישה. איך הוא הסכים לעשות דבר כזה? איך הוא הסכים לעשות דבר כזה? אולי הילדה הזאת יבוא עכשיו איזה ממזר, יבוא עכשיו איזה... אותו שאלה ששאלנו קודם, איך הוא מגיע של הדבר כזה? אומר תוספות תירוץ ראשון, שאתה בכלל לא מבין, אתה יודע מה היה שם אצל כלב? כלב רוצה להחזיר את השלושת אלפים החלכות שנשתקחו בימי אבלו של משה. ועל זה הוא בא ואומר, שמי שיבוא ויוכל להחזיר את השלושת אלפים החלכות, יקבל את ביתי לאישה. ואז אומר תופעות, אז ברור שהדבר בסדר. שואל המרשה במקום, מה תירצת? לא יכול לבוא עבד, לא יכול לבוא ממזר ולהחזיר את ההלכות האלה. יבוא עבד למדן, יבוא עבד ממזר, אדם ממזר, ויאמר את העלמה, מה חידשת פה? מה תירצת לי? אומר המרשה שברור שלהחזיר את השלושת אלפים הלכות אי אפשר היה להחזיר אלא ברוח הקודש. ומכיוון שהגמרא אומרת שרוח הקודש הורה רק על המיוחסים בישראל, אז זה לא שייך לא בעבד ולא בממזר, לכן הבקשה הייתה בגישה לגיטימית. זה לא נקרא ביקש שלא כהוגן. כנראה נצטרך לבוא ולומר שהמדרש, שבמפורש אומר שהוא שאל שלא כהוגן, המדרש שם מתחיל, ארבעה ביקשו שלא כהוגן, שלושה נענו ואחד לא נענה. נצטרך לומר שהמדרש הבין שללכוד את קריאת ספר זה כפשוטו, לכבוש את המקום. ואז השאלה היא מסוינת, אולי זה עבד, אולי זה ממזר. תראות שני אומר תופעות שהיה פה זכויות כפולים, כי קראו לה הקסה מלשון כעס, שכל מי שהייתה רואה אותה, היה כואב פה לשתוע, הייתה אישה צנועה מאוד. אז כל אחד אמר לשתו, תלמדי ממנה צניעות, תראי איך היא נראית. ממילא אחת כזאת היא הזכות שלה והזכות של אביה ביחד, לא חששו, ולכן זה לא נקרא בקשה שלא כהוגן. ועד שואל תופעות, מה היה אצל אליעזר עבד אברהם? למה אליעזר עבד אברהם, כשהגמרא באה לשאול את השאלה, הגמרא משתמשת בלשון מאוד עדינה. שמה תפיע שם איזה חיגרת או סומה. למה הגמרא לא שואלת כמו קודם? כמו אצל שאול, שמה תופיע שם ממזרת, שמה תופיע שם שפחה, זה הרי הרבה יותר מתאים. אז תוספות בא ואומר, שאצל אליעזר לא שייך ממזרת, זה היה קודם מתן תורה. והמהרש"א שואל במקום, אבל הגמרא ביומא אומרת, שאברהם קיים את כל התורה כולה, כמבואר ברש"י. מצוותיי, תורותיי, חוקותיי, אפילו עירובי חצרות, בנוסף אמר שבו כדי ליישב מזכיר את המשך דברי תוספות. תוספות אומר בין היתר אינמי, כשמדברים על אישה, אישה נלקחת ליופי. זאת אומרת, המודד אצל האישה, אני חושב שזה אמת, מישהו שאל בבוקר, רגע, אולי נבוא ונגיד את אותו שאלה הפוך. למה כשמדברים על יפתח וכדומה אצל שאול, למה לא אומרים שמה יבוא שמה חיגר, שמה יבוא סומה? אני חושב שזה לא שאלה, כי כשמדברים על זכר, זכר לא נמדד ביופי. יופי זה תכונה של נקבה. ובאמת, בכל התורה כולה, כשמוצאים מושג של יופי, זה אצל יוסף בתורה, ואצל אבשלום בתנך. ושמה במקום באמת המפרשים עומדים על זה, מה פתאום הוא נקרא יפה תואר? זה לא קומפלמנט לזכר. אומר תופות על זה המשקל, הכיוון ההפוך. כשמדברים על אישה, אז הנידון זה לא שפחה או ממזרת. האישה נלקחת ליופי, אז השאלה זה סומה, אישה או חיגרת, זה תכונות האישה. אז אומר תוספות, רגע, אז איך אתה אומר ששאל אליעזר שלא כהוגן? הרי מה אומר? והייתה הנערה אשר אומר אליה, התינה תדך. אז אם הוא יראה נערה כזאת שהיא חיגרת, או יראה נערה שהיא סומה, אז הוא לא מבקש ממנה. מה השאלה שלך? תוספות אומר שתשובה מאוד מעניינת, תוספות בא ואומר, אולי תהיה אחת כזאת שיש לה רגל מעץ וכדומה, ואי אפשר להכיר בה, אז הבקשה היא שלא כהוגן. המהרש"א אומר, הרי אמרנו שאברהם קיים את התורה, אז הוא אומר שכשאליעזר בא לבקש את האישה, הוא התחנן על הדבר הזה. והוא באמת אמר, שיהיה לי סייעתא דשמיא, שזה באמת יהיה נכון וטוב לאדוני לאברהם. הכב הוא בא ואומר, אז מה הייתה התביעה עליו? עבור לך בשני מסלולים, בפירוף השני שלו אומר המהרש"א, תראה, אתה צריך להבין שכאן מדובר על מצב שכשהוא פונה לאישה, הוא לא ישר בא ונותן לה מתנות ולוקח אותה לאישה. הוא קודם מברר בת מיית. ואחרי שהוא יודע שהיא ממשפחת אברהם, ובאברהם היה מקובל שאין כפול בזרעו. במשפחה של אברהם לא היה ממזרים, לא היה את הדבר הזה. אז מאלה ברגע שהוא יודע שזה ממשפחת אברהם, פגי. כי הוא אומר, לכאורה היינו צריכים לבוא ולשאול, איך בכלל אברהם הולך ולוקח אישה והייתה נערה? הרי אברהם אמר לו דבר ברור, ואל משפחתי תלך. אז זה לא והייתה נערה, הוא אומר, אין הדברים. על זה הוא התפלל שזה תהיה, והוא באמת שאל אותה. ורק אחרי זה הוא נותן לה מתנות. היא מופיע שקודם הוא נתן לה את הצמידים ואחרי זה, הוא אומר, זה היה בה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, כי באמת שהוא מספר את הדברים לפני לבן, אז הוא מקדים, קודם הוא שאל בתמיד, ורק אחרי זה הוא נתן לה את המתנות. הרבה העריכו בזה, אנחנו עכשיו לא נכנסים לזה, כל המושג פה אצל אליעזר עבד אברהם היה פלא גדול. אברהם הרי, יש לנו פעמיים בתורה, שמצאנו מושג כזה של שבועה חמורה. אברהם משביע את אליעזר, שבועה חמורה, נקיטת חפת, ופעם אחת יעקב משביע את יוסף, גם פלא גדול, לא לעכשיו. פלא גדול. אבל הוא משביע את יוסף. אליעזר רואה שזה כל כך חשוב לאברהם. אליעזר היה דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו. המדרש אומר ששלט ביצרו כאדונו. תגיד אם אתה אדם כל כך גדול, ואתה יודע שזה כל כך חשוב לבעל הבית שלך, ואתה גם מבין למה. כי הולכים להקים את עם ישראל, אז אי אפשר לקחת סתם אישה. אז אתה בא ועושה אוקוס פוקוס, והייתה הנערה אשר אומר אליה, תינה קדש. איך הוא עושה דבר כזה? זה גם עניין שצריך לבאר. תוספות השלישי בא ואומר, שמה? ומה זה עובר? לב אליהו, אני מכיר את לב אליהו. פרשת כי תצא, שם אותה עוד שביחס לעבוד אזור, טוב. לא שופכת, היא לא מזלזלת. שואל רבן ללופיאן, אז מה ראית? שהיא באמת אישה בעלת מידות נפלאות. היא בעלת חסד, ומה היא מירת שמיים? היא הולכת להגיד לה... כן, אבל מה עם עבודה זרה? לא אכפת לו. אז זה מה שאומר על אלעזר יאו. הוא אומר שמידס זה העיקר. מידות זה העיקר. בא תוספות ואומר, היינו דקאמר לו, הוא נביא. הצרי אין בגלעד, אם רופא אין שם. אז מזכיר תוספות. שהיה פה צביעה גם על הנביא, וגם על השופט, גם על יפתח וגם על פנחס. כי הרי פנחס יכל לבוא אצל יפתח, יפתח יכל לבוא אצל פנחס. אומר תופעות בארבע שורות האחרונות, ושניהם נענשו על זה. יפתח כתוב עליו שהוא נקבר בערי גלעד. אדם יכול להיקבר בעיר אחת, מה זה בערי גלעד? שבכל מקום ומקום שהוא היה מגיע, היו נופלים לו איברים, עונש נוראי. אז הגוף שלו היה תמון בכמה וכמה מקומות. ועל פנחס כתוב שלפנים היה השם אמו, נסתלקה ממנו שכינה, זה היה העונה שלו. האמת היא שכל הנושא הזה הוא נושא סבוך מאוד ובעייתי, כי המדרש עצמו מביא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. השאלה אם בכלל אפשר לבוא ולנדור, הייתי שואל את זה מכמה כיוונים, אז אני לא מחפש לענות עכשיו את כל התשובות, אבל רק לעורר את הדבר. הרי א', מה פתאום שיוכל לפתח לנדור נדר להחרים את ביתו? דהיים. שאול יכול לבוא ולומר שהוא ייתן את ביתו למי ש... למה? כי אם היא פחות מגיל 12 שנים, אז היא שייכת לאבא. האבא מפיא את ביתו. אז הטענה שלו, ההבטחה שלו היא הבטחה לגיטימית. התורה נתנה לו כוח לזה. איפה מתנו שאבא יכול לשרוף את הבת שלו או להרוג את הבת שלו? מה זה כל מישהי? אז הוא נדר, מה זה מעניין אותי? השאלה יותר מזה, יש מצב שזה בכלל עם דור נדר על אדם? אדם שבא ואומר על בהמת מאה, על גמל, הרי זו עולה, כתוב בפורש, לא אמר כלום, כי זה לא ראוי למזבח. ממתי בן אדם ראוי למזבח שהנדר תופס? אני לא מבין גם ככה, אבל הרי רש"י אומר, מה יכול לקרות? שמה יצא משם כלב או חזיר. יפתח גידל חזירים? כתוב שאסור לגדל חזירים. מה זה רק בארץ ישראל אולי? בארץ ישראל, מה? אבל מה זה חזיר? בסדר, אז אתה שואל למה באמת הלשון היא ככה, אבל יש מחלוקת במדרש. ריש לקיש אומר שיכול אדם למדור נדר כזה שנותן קדושת דמים, לא קדושת הגוף. רבי יוחנן אומר אפילו קדושת דמים אין בו. יותר מזה, וחוץ מפנחס לא היה אף אחד שיתיר את הנדר? יש טענה על פנחס, זה אומר מי יבוא אצלי. א', זה ייתכן? זה ייתכן שיפתח הגלעדי מוכן למכור את הבת שלו, להפסיד את הבת שלו בגלל חשבנס מי יבוא אצל מי? ופנחס לא אכפת לו על נשמה מישראל כי יש לו חשבון מי יבוא אצל מי? אז תתפוס שלושה חכמים, תעשה מהם בידים ותעשה עשרת נדרים. זאת אומרת, זה ברור שיפתח לא ידע שאפשר להתיר את הנדר, הוא לא אחז את זה. יש בזה עריכות דברים, מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. אני חושב שהרמב"ן בסוף פרשת בחוקותיי, כמדומני זה הרמב"ן האחרון בספר ויקרא, שם יש פסוק כל חרם אשר יוחרם להשם, שם הרמב"ן באמת חולק עם האבן עזרא. האבן עזרא אומר שזה לא הכוונה שבאמת הוא הקריב אותה לקורבן, אלא הוא אמר קודש להשם, הוא עושה שם חילוק בתוך המילים שלו ואב החיבור שם, שהכוונה הייתה שהיא תהיה פרושה, היא לא תסתובב בעם. יש כתוב שהוא בנה לה איזה בית ושם אותה במדבר ושם הייתה בודדה. הרמב"ן אומר, מה פתאום, איפה לקחת את זה? הרמב"ן אומר, ודאי שהוא הלך והרג אותה. והרמב"ן מסביר פשט בהגדרה של כל חרם, שיש כוח לסנהדרין לבוא ולגזור הנפשות,
ויפתח אחד שהוא במעמד כמו של סנהדרין, ולכן הוא עשה, זאת אומרת, זה מחלוקת ראשונים, יש צד מפורש, הרמב"ן נוקט בתור דבר פשוט שהוא הרג אותה. אז הפרשה הזאת היא טעונה הרבה ביור אחרי הכל. מה? כן, בסדר, אבל אם הוא הרג אותה זה בכלל פלא גדול. מה? למה בסוף הוא לא הרג? הרמב"ן אומר שכן. הרמב"ן אומר שכן. ולפי הבנת הרמב"ן גם הוא לא נתבע על זה. על מה הייתה התביעה? למה הוא לא פתח את הנדר? לא על זה שהוא לקח והרג אותה. עד כמה שהוא לא פתח את הנדר לפי הבנת הרמב"ן, אז הוא עשה כהוגן, וגם לא טבעו אותו על זה. יש גם עוד דבר אחד, הלשון. ולא עלתה ליבי ביצחק בן אברהם, ולא עלתה ליבי. דהיינו, לא שהקדוש ברוך הוא מאחרי. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לו לקחת אותו ולעלות אותו. אבל מה שאני אמרתי זה לעלות אותו, לא התכוונתי שתקריב אותו. תעלה אותו על המזבח, ואחרי זה תוריד אותו. והמקור כפי שמבואר במדרש, כתוב שהשטן בא לפני הקדוש ברוך הוא וכתרג על אברהם. מכל סעודות שהרבה ועשה לאחרים, הכנסת אורחים, אתה מתפעל ממנו. בהמה אחת, קורבן אחד הוא לא הביא לך. לא מתבייש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לו להקריב, אפילו את הבן שלו הוא ייתן לי. ואז נולד הניסיון הזה. אשי פה מביא את התנחומה, שבתנחומה יש קצת לשון אחרת, כל דבר על מה נאמר. לא נכנס עכשיו לכל הדין ודברים פה אצל מלך מואב, שהוא חשב שהוא הולך לרצות את הקדוש ברוך הוא, אז הוא העלה את הבן שלו לקורבן בתור עירת שמיים. הוא רצה להראות את החזרה שלו בתשובה, אז הוא לוקח את הבן שמיועד להיות מלך תחתיו ומעלה אותו לקורבן, ואז זה הקדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש ממנו? והלשון לה שהנכון אתה משנה, כי אומר אשר לא ציוויתי, זה נכון, לשון נכונה על יפתח, לא כמו שהגמרא אומרת. כי ציווי השם, ציווי השם זה שייך לבן ישראל, זה לא קשור לגוי. זה מה שהוא אומר, אשר לא ציוויתי זה מתייחס ליפתח. אשר לא דיברתי זה בנו של מישה מלך מואב. הוא נוכרי. ולא חולינו לי לדבר עמו. אפילו דיבור באלמה, לא אמרתי שום דבר. אחרי זה רשי מזכיר את העניין של קלה ומסביר. אומרת הגמרא, למדנו, אין שואלים את הגשמים, ככה מסיים את המשנה בתוך הדברים, אלא סמוך לגשמים. והגמרא רוצה להבין מה זה אין שואלים את הגשמים. סברו, חשבו בני הישיבה, שאלה והפקרה חד המילטאי. שואלים את הגשמים ומזכירים גבורות גשמים, זה אותו דבר. ואז שואלת הגמרא מנתנה, מי זה שסובר שסמוך לגשמים אז מזכירים את הגשמים? אמר רב, רבי יהושע, הידי אמר, משעת המחתו. רבי יהושע אומר שכשמניחים את הלולב, דהיינו בשמיני עצרת, אז מתחילים להזכיר גבורות גשמים, שזה סמוך לגשמים. אמר לאביי, אפילו תאים הרבי אליעזר, שאלה לחוד והזכרה לחוד, יש פה שני פסקאות שונות במשנה. הרי שם מדבר מתי, יש לנו את הדין של מזכירים גבורות גשמים, זה מתי? זה ביום הראשון. מתי שואלים את הגשמים, הבקשה ותן טל, זה סמוך לגשמים. והיא כדמרי שזה לא היה בצורה של סברוע, אלא הגמרא שאלה, למה רבי יהושע ידי אמר דלת עמוד ב' משעת הנחתו, ועל זה אמר רב אפילו תימא רבי אליעזר, שאלה לחוד והזכרה לחוד. עוד למדנו במשנה רבי יהודה אומר העובר לפני התיבה, והמשנה אומרת אליבא דרבי יהודה העובר לפני התיבה, מתי? אז הראשון אינו מזכיר, מדובר על החג, על החג הסוכות, בשחריס לא מזכירים משיב הרוח, אבל השני, הבעל מוסף, אומר משיב הרוח, ובפסח, בשחרית עדיין מזכיר, ובמוסף של היום הראשון אינו מזכיר. אומרת על זה הגמרא, ורמימי, יש לי שאלה. המשנה תלמד אותנו בדף אי, עד מתי שואלים את הגשמים? רבי יהודה אומר, עד שיעבור הפסח, רבי מאיר אומר, עד שיעבור ניסן. הנה אתה רואה שרבי יהודה סובר שעד מתי שואלים? עד אחרי פסח. והבינה הגמרא ששואלים ומזכירים זה היינו הך. אם שואלים את הגשמים, אז כנראה גם מזכירים את הגשמים. אז תחליט, יום טוב ראשון של פסח או עד סוף הפסח, כולל חול המועד.
אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא לא קשיא, כאן לשאול, כאן להזכיר, מי שלשאיל ואבי, להזכיר ביום טוב ראשון, פסיק, מה הבעיה? אומרת הגמרא, תראה, שואלים את הגשמים, זה באמת ממשיך עד אחר הפסח, אבל מזכירים גבורות גשמים, זה ביום טוב ראשון. שואלת הגמרא, אמר אולה, שואלת הגמרא על דבריו, עד רב חיסדא קשיא כחומץ לשיניים וכאשם לעיניים, ומה במקום שאינו שואל מזכיר, במקום ששואל אלו דין שיהיה מזכיר? חג הסוכות, ביום טוב האחרון, שמיני עצרת, הרי לא מתפללים תפילה של חול. אין לנו מקום לבטן טל ומטר, לא מזכירים בכלל את דבריך עלינו. ובכל זאת מזכירים באתה גיבור, משיב הרוח ומוריד הגשם. זאת אומרת שההזכרה קודמת לשאלה. ועכשיו אתה רוצה לבוא ולומר שכשגומרים, אז ממשיכים לשאול בלי להזכיר, הרי מזכירים עוד לפני ששואלים. אומרת הגמרא, אתה צודק, אלא אמרו לתרי תנאי אליבא דרבי יהודה, אין לי מה לומר. כנראה שיש מחלוקת תנאים בדעת רבי יהודה. יש תנא אחד שסובר בדעת רבי יהודה אצלנו במשנה, ששואלים ומזכירים ביום טוב ראשון, ויש מי שסובר שעד אחר הפסח שואלים ומזכירים. עוד אומרת הגמרא, תירוץ נוסף, רב יוסף אמר, מה יד שיעבור הפסח? עד שיעבור שליח ציבור ראשון היורד ביום טוב ראשון של פסח. עד שיעבור הפסח, הכוונה היא לאותו שליח ציבור, שאמרנו כבר בגמרא בראש השנה בדף למד ב' רשי אומר, יורד, תביא אשר תפילה וממעמק עם קראתיך השם, וזה נעשה ביום טוב ראשון של פסח. אמר לה, הבא יש שאלה ביום טוב מאיקה, על מה אתה מדבר? הרי יש רק שבע ברכות. אמר לאין, שואל מתורגמן, כן, יש מושג של שאלה, וזה נעשה על ידי המתורגמן, שהמתורגמן בדרשה היה מזכיר את הברכה של ותן טל ומטר. שואלת הגמרא, וכי מתורגמן שואל דבר שאינו צריך לציבור? זה טוב בפורים, בחנוכה. מה הקשר? מה פתאום בפסח שמפסיקים לשאול גשמים, אז יבוא המתורגמן וישאל על הגשמים? כי הרי בתפילה אין לנו ברכה כזאת, זה יום טוב. יום טוב לא אומרים ברך עלינו. אז היה ברכה מיוחדת, כך הוא אומר, שהיה מתורגמן אומר. כדי שיהיה גשם. אבל הוא אומר, זה בלתי אפשרי. אלא מחד אותה, כדאולה, באמת צריך לחזור לתירוץ הראשון. תראי תנאי, אליבא דרב יהודה. רבא אמר, מה עד שיעבור הפסח? עד שיעבור זמן שחיטת הפסח. אתה יודע מה זה עד שיעבור הפסח? הכוונה היא לזמן של קורבן פסח, דהיינו, בשחרית של ערב פסח, עוד היו אומרים השיב הרוח. במנחה כבר לא אומרים את הוותנטל, את השאלה. כן, אבל לא היו אומרים, בדרך כלל מתי יפללו מנחה? אחרי הזמן. לא יפללו מנחה למעלה. אז למלך בזמן המנחה, כשאומרים את ותן טל, לא הזכירו כבר ותן טל ומטר. זה תשובת הגמרא.
בבוקר, כן?
בבוקר עוד שאלו את הגשמים. במנחה הפסיקו לשאול ב-י"ד. למה אחד? י"ד זה עוד לא אחד. בשחרית, כן, במנחה כבר לא. ומשיב הרוח ומוריד הגשם, המשיכו עד יום טוב, עד מוסף. איפה היו שני חגים? איפה היה חג שנקרא? שיהוד ד' זה חג המצות?
לא, יהוד ד' חג פסח.
ואיזה חג זה היה?
הקרבת קורבן פסח, זה היה חג.
נו, ומה עשו בחג הזה?
הקריבו קורבן פסח.
לא, אבל איזה ביטויי חג? במה התבטא החג?
לא עבדו, הקריבו.
מה פירוש לא עבדו? כתוב, יש משנה. המשנה דנה, הם עובדים בפסח עד חצות או לא עובדים עד חצות? איזה מין חג זה? אכילה ושתייה, כתוב שאסור לאכול כדי שיגיע...
אחרי שהקריב אותו, אבל הם פעלים כאילו תפילת
חג. איפה שמענו חג שמתחיל באמצע יום? אין לנו דברים כאלה. נכון. זה כן, אבל זה לא חג שמתחיל באמצע היום. קורבן כן, חג לא שמענו באמצע היום. כן, הכנות כן, 30 יום קודם החג, אבל זה עוד לא הופך אותו להיות חג.
הכנות זה לא חג.
טוב, הכנות זה לא חג, כך מקובל. לא. מי אמר הלל? אלה שהיו בבית המקדש. כמה אנשים היו שם? אמרתי ששנה אחת היה, כשהיה 120 מיליון איש מעם ישראל, אז היה, זאת אומרת, 12 מיליון גברים, אז היה 1,200,000 שלוחים, לכל הפחות. יכול להיות שזה היה הרבה יותר אנשים. אתה מדבר על אופן יחפי, על עשירית מעם ישראל, ואולי פחות. צריך חשבון, כמה היו נמנים על הקורבן אחד, נשולח מה עשו כל השאר. צחצחו במטבח, עוד שפשפו את הכלים וכו', עשו מחסנים, ניקו האוטו. אומרת הגמרא, אבל גם זה בלתי אפשרי. עוד פעם, אז רבא בא ואמר, מה הכוונה עד שיעבור? עד שיעבור זמן שחיטת הפסח. אומרת הגמרא, כי תחילתו כן סופו, מה תחילתו מזכיר? אף על פי שאינו שואל, הרי איך זה מתחיל? מזכירים גבורות גשמים ושואלים את הגשמים רק בחשבן. אז גם בסופו מזכיר, אף על פי שכבר אינו שואל. אומרת הגמרא, אמר לה, אבא יביש למתחילתו מזכיר, אז קרן מי ריצוי שאלי? אלא סופו מי ריצוי שאלי? כי אומרת הגמרא, על מה אתה מדבר? בהתחלה למה הוא מזכיר? כי אמרנו, זה לא דרך ארץ, אתה רוצה לבוא לבקש, קודם ספר, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים, אתה רב להושיע, אחרי זה תבוא עם בקשות. אומרת הגמרא, אז בלתי אפשרי שזה היה כוונתו. אלא מחברתא כדשנינן כדאולה, תרי תנאי ואליבא דרב יהודה, וכך נשארת הגמרא למסקנה שיש מחלוקת תנאים בדעת רבי יהודה. האם מזכירים ושואלים עד ראשון של פסח, או מזכירים ושואלים עד אחר הפסח, אבל הזכרה ושאלה מפסיקים באותו הזמן.